בשנת תשע"ה, בנושא שבועות, הוא הראשון. אולי היום יהיה עוד שיעור אחד בנושא שבועות, יותר מזה לא נספיק. אני רוצה יחד איתכם ללמוד נושא שמובא על בסיס פסוק בשיר השירים. בשיר השירים, בפרק השלישי, פסוק י"א, אומר שלמה המלך, צאנה וראנה, בנות ציון, במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו, וביום שמחת ליבו. שיעור ילד, הוא נשמע את אבים הורים, צבי משה בן ישר יהודה הלוי, הרי מכפרת משכבו על השלום. יש צורך לבאר מה זה יום חתונתו. בפשוט, יום שהוא התחתן. ויום שמחת ליבו. המשנה האחרונה, מי שרוצה חייזים לזכור, המשנה האחרונה במסכת תענית אומרת, יום חתונתו, איזה תאריך זה? מתן תורה. מתן תורה. יום החתונה שבו הקדוש ברוך הוא, כביכול, מתחבר אל כנסת ישראל. וביום שמחת ליבו, אם ככה מה זה? אומרת המשנה, זה בניין בית המקדש, אם ייבנה במהרה בימינו אמן. מסיימים את המסכתות ודבר טוב. צריך להבין, למה דווקא מכל הבריתות שהקדוש ברוך הוא עשה מעם ישראל, אם זה בהר סיני, ואם זה עם משה, ואם זה אחרי זה עם יהושע, ועם הנביאים, מכל הבריתות שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל, מה מיוחד בברית הזו של יום חתונתו? מה מיוחד ביום כזה, בהגדרה הזו של יום חתונתו, שהיא משמשת כמשל למתן תורה? מה העומק? מה העסק הזה בא לומר? לפני שאנחנו ניכנס לנושא הזה, אני רוצה להזכיר מה שלמדנו מזמן. בסוף פרשת בריאת העולם, פרק ראשון בספר בראשית, המילים האחרונות אומרות את המילים הבאות, אשר ברא אלוהים לעשות. כלומר, מה פירוש אשר ברא אלוהים לעשות? מה אתם אומרים? מה זה? כל הבריאה כולה בשביל מה היא? לעשות. לא שמעתי, מנענים בראש, כן? לעשות, כלומר, התפקיד של האדם בעולם מה הוא?
עשייה.
איך?
עשייה.
עשייה, ליצירה. כלומר, לעשות דברים, לפעול במציאות. כלומר, איך אני פועל במציאות? אני לוקח מן הכוח, למדנו את זה, והופך את זה לפועל. נכון? זה המשמעות, שאני יוצר דבר, שאני עושה משהו. אני לוקח אותו מהיכולת, מהפוטנציאל, אל המעשה. גם אם אני רעב ולקחתי פרוסת לחי, ואיזה ממרח, הוצאתי מן הכוח אל הפועל. הלחם בפני עצמו ממתין שיעשו איתו משהו, אותו דבר הממרח. אם אנחנו לא נשתמש לא בלחם ולא בממרח, יהיה פק תוקף וזהו. זה ייבד את המשמעות שלו. זאת אומרת, אני לוקח דבר מן הכוח אל הפועל. אתם זוכים, למדנו את זה במערל, אני חושב אפילו שהייתה לכם שאלה כזו. בספר תפארת, ישראל, בפרק השלישי, אומר לנו המערל, למה אנחנו נקראים אדם? מישהו זוכר מה הייתה התירוץ? כן?
יש לנו פוטנציאל כמו באדמה.
יפה, כי אנחנו באמת באים מן האדמה, מן אפר באת ואל אפר תשבו, ואנחנו בתפקיד שלנו, ההגדרה שלנו בעולם הזה, היא מכוונת, ולכן אנחנו נקראים אדם, כי אנחנו דומים לאדמה. באנו מהאדמה, ואנחנו דומים לאדמה. מה הפוטנציאל באדמה? להצמיח, לגדל, להוציא דברים מן הכוח אל הפועל. נכון? גם האדם, אומר המערב, תפקידו לממש את הפוטנציאל הפנימי שיש בו, את כוחות הנפש, את כוחות הגוף, ולממש איתם בחיים היומיומיים. פעולות, יצירה, בנייה, עשייה. לכן אדם נקרא אדם, להזכיר לו מאין באת ולאן אתה הולך. אבל אנחנו לא ניקח את זה עכשיו לפירוש הידוע, מאין באת ולאן אתה הולך, זה לעולם הבא. אלא מאין באת מן האדמה, ולאן אתה הולך לממש את כל הכוחות הפוטנציאליים שלך כמו אדמה. כי אם אדמה לא נשקה אותה, לא נחרוש אותה, לא נעדור אותה, לא נטפל בה, היא לא תצמיח כלום. פשוט דבר. אז היא נשארת חסרת משמעות. אין בה שום דבר, אין בה, כי בכל התועלת שבה לא בא לידי ביטוי. אבל בשביל מה היא קיימת? לעומת זאת, נורא מעניין, מה קורה עם בהמות? גם בהמות נוצרו ממה? מאפר. וסופם, לאפר. אז למה עליהם לא אוכל שם אדמה? במקום בהמה, אם קוראים להם אדמה. אלא באמת, ואנחנו מתבוננים על בעלי החיים מיד כשהם נולדים, אנחנו רואים שרוב רובם, כמעט המובהק של היצורים שהם שייכים לעולם הבהמות, גור, עגל, לא משנה, איך שהוא נולד, מה הוא? מושלם. זהו. אין בו התפתחות של פוטנציאל מיד, אלא גידול של הגוף. זאת אומרת, כל הכוחות כולם של לרוץ, לאכול, ללכת, הכל כבר קיים באותו רגע. איך שהוא נולד. זהו. כמה דקות אחרי שעגל נולד, הוא מתרומם על הרגליים, וזהו, מתחיל ללכת. אותו, רוב הלחיים ככה, מיד, הם מתחילים לזוז. כי אם לא, הם ימותו. אין בו איזה גידול כמו אצל אדם. אדם נולד, חסר ישע. שום דבר, הוא צריך, כל דבר הוא צריך עזרה. כן. כן, הם גדלים בגוף. אבל הכוחות, הכוחות בתוכם באופן מלא.
אבל הרב, זה האימא, רואים שהאימא מטפלת בהם.
כן, נכון. אבל אם הוא לא יקום על הרגליים ויתחיל ללכת,
רואים שהאימא, אבל עוזרת לו.
היא דוחפת אותו, אבל היא לא מרימה אותו, אבל יש לו את כל הכוחות בתוכו. ילד, גם אם יש לו לדחוף אותו, תעשה משהו, הוא לא ילך לרגע. הוא תינוק. זאת אומרת שהבהמה, נקראת בהמה קיבה, מה? שני מילים. כל מה שיש בה, יש בה. זהו, באותו רגע שנולד. לכן יש בהלכה הכלל ששור בן יומו, עגל, נולד, נקרא שור. זהו. הוא נחשב שור. אבל הוא קטן. כן, זה שור קטן, אבל זה שור. הוא ילמוד הכל. באדם אין את זה. האדם צריך להתפתח. האדם צריך ללמוד. האדם צריך לגדול. האיברים שלו גדלים. לא האיברים הגופניים רק בגובה ומשקל. התכנים הפנימיים שלו גדלים. המוח מתפתח. זה לא קיים בבהמות, כן.
אבל זה, בוא נגיד, רואים גוזלים. עדיין, איך הם יכולים לרוף? אין סיכוי.
עוד פעם, מה?
אני לא מלמד אותם אותו דבר.
הסברתי, לא. הסברתי שאני מדבר על גידול גופני, כן. אבל המוח שלהם מלא, כל הפעולות נמצאות, הם לא לומדים שום דבר.
הם כן לומדים, אם יש סכנה, הם בורחים ממנה.
תקשיב.
הם לומדים, שפעם אחת הם נקלעו בזה, אחרי שחררו אותם, עוד פעם הם נתקרבו לאותו מקום, הם הריחו שיש סכנה, הם נזרו.
נכון, מאיפה הם לומדים את זה?
זה
מבין. ילד קטן, יש סכנה, הוא לא יברח. כי הוא לא מבין מה זה. כלומר, בבעלי החיים זה בא באופן מובנה מהתחלה.
תסביר את זה על גם שפילים שמציירים גם. פילים שמציירים,
משחקים כדורגל. זה אילוף. אז לא, אנחנו לא מתייחסים. ברגע שאדם מתערב ומשנה את הטבע, אנחנו לא מתערבים. לכן, הבהמה, כל הכוחות שהיא צריכה על מנת לחיות, קיימים בה, מהרגע שהיא באה לעולם. אדם לא. אדם צריך להצמיח את הכוחות הפנימיים שלו ולהוציא אותם החוצה. זה מה שאומר המהר"ל. לכן אדם נקרא אדם, כי הוא דומה לאדמה. ברעיון הכללי של לקחת מן הכוח ולהוציא לפועל. עכשיו, אם אנחנו מדברים לקחת דברים מן הכוח אל הפועל, אנחנו יודעים שהעולם מחולק לשניים. העולם החיים יש בו זכר ונקבה. ככה העולם נברא. כן? זכר ונקבה ברא אותם. כלומר הוא ברא את העולם באופן כזה של זכר, הוא משפיע, ונקבה היא המקבלת. דבר נורא מעניין, מאוד מעניין, הפסוק אומר שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך. ושימו לב מה קורה באופן מעשי, יום יומי, קבוע, באופן מוחלט. תקחו זוג ברוך השם שבאו בברית הנישואין כדת משה וישראל, ויש הריון, תודה לאל. מה קורה פה? מה התהליך? הזכר עשה פעולה אחת, התחלה, הוא לקח זרע שיש בו את כל הכוחות וזרע אותו. מי עכשיו מוציא את כל הכוחות מן הפוטנציאל אל המעשה? האמא, האישה. כלומר, למעשה האישה היא זאת שבאמת רוקמת את מכלול החיים, היא זאת שלוקחת מן הכוח והופכת את זה לפוטנציאל מעשי. לאחר 9 חודשים היא יולדת בשמחה ובששון ובבריאות אדם. כלומר, כל התהליך של ההבשלה, כל התהליך של ההתפתחות, כל התהליך של בריאת האיברים, כל התהליך של כל המציאות שהולכת לבוא לעולם, נעשית אצל האישה. לכן מובן מה שיש אנשים שלוקחים את זה לכיוון השלילי, מה שחז"ל אומרים שלאישה יש בינה יתרה. נשים דעתן קלה, כך אומרים. למה? שיש להם בינה יתרה, הן מבינות דבר מתוך דבר. כי רק הן יוצרות, הן אלה שמוליכות, אלה הן שבונות, הן באמת מוציאות מן הכוח אל הפועל. זה כוחה של האישה, בשביל זה העולם נברא כך. הזכר משפיע, האישה מקבלת ויוצרת מן הפוטנציאל הזה את הכל. אדם שלם, אדם. שנבין ולהתבונן על המשמעות של האישה פה במשל הזה, הוא בכלל מי שנותן חיים, לא מבחינת נשמה, אלא בונה את כל מרכיבי החיים, זה לא האבא. האבא נותן משהו בפוטנציאל וזהו, זו האמא. היא זאת שמפתחת ומשכללת ובונה תא אחר תא, וראינו את זה בשיעור שדיברנו על זה בחלמיש. זה כל זה קורה אצל האמא. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על הפסוק ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, יום חתונתו זה מתן תורה. הם שילו את זה לזכר ונקבה. יש בגמרא במסכת אהומים, הבאה מספרת על מקרה שבטח כולם מכירים. רבי יוסי הגלילי הולך בדרך, והוא מחפש את השביל, את המסלול שמוביל ללוד. לא מכיר. פוגש שם את ברוריה, אשתו של רבי מאיר, הולכת. אנחנו הולכים ברחוב, פוגשים, רואים, גברים, נשים. אמר לה, אומרת הגמרא, באיזו דרך נלך ללוד? במילים אחרות, תראי לי איך מגיעים מפה ללוד. כמה מילים הוא אמר? באיזו דרך נלך ללוד? 4 מילים. 4 מילים. מה אומר לבוריה? גלילי שוטה. רבי עושה הגלילי. אומרים לו, גלילי שוטה. לא כך אמרו רחמים, אל תרבה שיחה עם האישה. מה זה 4 מילים? תמתין רגע. מה זה 4 מילים מיותרות האלה? היית צריך לשאול מה? ואיזה לילוד? זהו, בשני מילים היית יכול לקבל תשובה במקום 4. בזבזת, עברת על דברי רחמים. עכשיו עולה שאלה גדולה. לא הבנתי, רבי עושה הגלילי לא הכיר את המשנה הזו? אל תרבה שיחה עם האישה, ודאי שכן. אלא זה בדיוק, עכשיו תקשיב ותבין, כי זה גם מכוון אליך. רבי יוסי הגלילי הוא מהצד הזכרי של העולם. ברור לו שאני לא צריך להרבות שיחה, הוא מסכים עם כל מיני דברים, אבל אצלו איפה זה נמצא? בפוטנציאל. כשהוא מגיע לשעת מבחן, והוא צריך לקחת את הפוטנציאל ולהפוך אותו למעשה, לא תמיד זה מצליח. ולכן היא אומרת לו, מה זה? מה זה קורה איתך? יש לך כוחות, רבי יוסי הגלילי, איש ענק. איך אתה נכשל בדבר כזה פשוט? איך אתה נכשל בתפיסת העולם של להוציא דברים מן הכוח על הפועל? ללמוד לבד זה לא מועיל. ללמוד על קיום תורה ומצוות וללמוד וללמוד ולא עושים את זה שום דבר? זה כמו זכר שיש בו משהו בפוטנציאל ולא מוציא את זה החוצה. לכן איך נקראת התורה? אל תיטוש תורת אמך, לא תורת אביך. כי אבא מלמד, אבא מדבר. אבל מי שבאמת משפיע על הילד תורה, מעשית, זו האמא. כשהוא בבית והוא קטן, אמא אכילה, הוא משקה, הוא רחצת, הוא מלבישה, הוא מלמד אותו ברכות ותפילות. היא לא עושה דברים בדיבורים, היא בפועל. זה כוח העצום של האישה. וזה מה שברוריה מלמד את רבי יוסי הגלילי. לא חוכמה להיות עם כוח פוטנציאלי. צריך להוציא את זה מן הכוח לפועל, במילים אחרות לא לדבר הרבה. לעשות הרבה. אמור מעט, ועשה הרבה, אומרת המשנה. זה באמת התפקיד הנכון. כן, מתברר לנו עכשיו, מדוע באמת חז"ל דימו את מתן תורה, הפסוק בשיר השירים, ציין ההורה לבנות ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, זה מתן תורה. למה? מה כל כך ברור? אלא עם ישראל, ויהי חדשה עם ישראל כנגד העם משולים לכנסת ישראל. אני הייתי מבקש, תודה. לא, שם יש משהו מפריע לי, כן, תודה. כנסת ישראל במובן של מוציאה מן הכוח אל הפועל. הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל בהר סיני. הם מקבלים תורה. הקדוש ברוך הוא משפיע, פוטנציאל. התורה היא פוטנציאל. היא כוח שצריך לממש אותו. התורה היא לא איזה מין ספר קריאה. התורה היא הלכה למעשה, היא הכוונה לחיי שלמות, היא הדרך הנכונה לממש את הכוחות האמיתיים שיש באדם, להוציא מן הכוח לפועל. אם כן צריך מקבל, מי המקבל? עם ישראל, כנסת ישראל, משולים לאישה, שצריכים לקחת את התורה ולהפוך אותה למעשית. ממילא, ביום חתונתו, ביום החתונה יש שכר ונקבה. זה מתן תורה. כלומר, ברגע שאנחנו מקבלים תורה בהר סיני, אנחנו מקבלים על עצמנו את ההשפעה האלוהית להפוך את התורה מן הכוח אל הפועל. אם התורה הייתה נשארת בהר סיני, היו אומרים רק, בסדר, נשמע, ולא הופכים אותה לתורה מעשית, אז מה ההבדל בין תורת ישראל, תורת השם, פה בהר בארץ, לבין התורה שמשה עולה להר סיני לקבל את התורה? זוכרים את המדרש? ראו אותו מלאכי השרת, מה רצו לעשות לו? רצו לסרוק אותו. מה לילוד אישה בינינו? מה לא עושה פה? מה אומר לה? מה אומר לה קודש ברוך הוא? תענה להם. מה הוא עונה להם? יפה, כלומר התורה פה בשמיים, לא בשמיים היא. התורה פה בשמיים מה היא? בכוח, לא בפוטנציאל, לא במעשה. הייתם במצרים? יש ביניכם גנבים, רוצחים, יש לכם אבא, אמא. זה לא תורה שהיא פוטנציאלית בלבד. התורה הפוטנציאלית חייבת, אבל זה ביטוי מעשי. רק אז היא נחשבת תורה. אנחנו כבר מסיימים. לכן, כאשר אנחנו באמת מקבלים את התורה, כמו שאומר המדרש, ככה מובא בחז"ל, מדוע אנחנו בחג השבועות נקרא, נתחיל לקרוא ביום השלישי, כן? שמזכירים את יציאת מצרים ואת העמידה בהר סיני. אומר המדרש, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל כל שנה ושנה, שאתם מתחילים לקרוא בתורה בחג השבועות ביום השלישי, בתיאור יציאת המצרים והגעה להר סיני, מעלה אני עליכם כאילו קיבלתם את התורה עכשיו. ונשים לב באמת לברכת התורה. בנוסח של ברכת התורה מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם נותן התורה. עכשיו, הרגע, כל רגע ורגע. זה נתירת תורה מחדש. ואדם שיודע את עצמו איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות? למה? בוא נעשה הסכם מראש השנה, סליחה, מיום כיפור עד יום כיפור. לכל השנה כיסוי. אנחנו יודעים שאסור לאדם ללמוד תורה בלי שהוא יגיד ברכת התורה, נכון? בוא נגיד בערב יום הכיפורי, בכל נדרי נוסיף עוד משפט, כן? ואנחנו נגיד שאנחנו נותנים, מברכים על התורה, וזהו, ודאי לנו. יש שנה שלמה, זה עובד או לא עובד? למה לא עובד? אתה אומר כל נדרי ועשרה, וחילולי וחרמי וחונמי, נכון? מי יום כיפורים? זה יום כיפורים הבא. אפשר לזכור משהו שלתי, לא? אז למה זה לא? בוא נזכור גם על זה. באמת, אתה צודק, אי אפשר. ולמה אי אפשר? כי כל יום ויום הקדוש ברוך הוא נותן מחדש את התורה לאדם. וכל יום ויום האדם מצווה מחדש להוציא את הפוטנציאל מן הכוח אל הפועל. והכוח של אתמול הוא לא כוח של היום. והעשייה של ג'וב היא לא כמו זה שתהיה מחר. היא חייבת כל הזמן להתקדם, להשתכלל, להתעלות, להתרומם. לכן אתה אומר, נותן התורה. כל יום ויום. עכשיו מובן מדוע עם ישראל מכונה בשיר השירים. קומי לך, רעייתי, יפתי ולכי לך. רעיה זו אישה. הקדוש ברוך הוא מכנה את עם ישראל כאישה, כי היא זאת שמוציאה ותוציא מן הכוח אל הפועל את כל מצוות התורה. ועדי כך באמת יהיה לה חיים. לכן מופיע בפסוק ביום חתונתו, יום החיבור של התורה הפוטנציאלית עם התורה המעשית, בא לידי ביטוי מתי? במתן תורה. זה יום החתונה. יש כאלה שנוהגים, קהילות הספרדים, שקוראים חלק מהכתובה, שפותחים את ההיכל בחג השבוע. יש אשכנזים מנהג שקוראים פיוט שנקרא הקדמות. כלומר, באים, מביאים לידי ביטוי את השאיפה, את הרצון לחזור אל החיבור האלוהי עם כנסת ישראל. לקחת את הכוח הפוטנציאלי ולהפוך אותו למעשים מחדש. לכן הקדוש ברוך הוא מעלה עלינו כל שנה ושנה קבלת תורה מחדש, נעשה ונשמע. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחשוב רגע, כי זה עוד מספר ימים לעמוד ונצטרך לומר נעשה ונשמע. אנחנו שוב פעם נעמוד ונקרא את עשרת הדיברות. צריך להבין את היחס, היחס הנכון בין לימוד תורה לקיום המצוות. מצד אחד, על התורה נאמר כל חפציך לא ישבו בה. הערך, מבחינת ערך, היא לא נמדדת בערכים כספיים. היא לא נמדדת בערכים גשמיים. לכן, כל מה שיש לך לא שווה את ערך התורה העצמי, ככוח פוטנציאלי. אפילו, אומרת פה במפזל, כל חפציך לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים. אני אגיד את זה אולי בצורה מוקצנת. ספר תורה שבהיכל, כשר למהדרין, כן? הוא ספר תורה בהיכל. אבל הקיום המעשי של המצוות, קיום התורה, חשוב ממנו. זה היחס שצריך להיות מיד. אני אמרתי בהקצנה. כלומר, ערך התורה הוא נעלה בצורה שאי אפשר להגדיר אפילו ממצוות התורה, חפצי שמיים. אפילו חפצי שמיים לא שווים את ערך התורה העצמי. מצד היא, תורת השם תמימה. הערך הזה בלתי נתפס בשכל. לכן אתה לא יכול להשוות ולהעריך אותו בהערכה כלשהי גשמית, שכלית אנושית. במילה, כאשר בא האדם אל התורה, מתוך ענווה, מתוך הבנה, שתפקידו גדול, מה? תלמוד המביא, בידי מעשה. אדם לומד כדי לעשות, לא להישאר רק בגדר לימוד וזהו. אם יש רק לימוד, זה פוטנציאל מפוספס. זאת החמצה. זה קלקול. זה לא קבלת תורה. זה לא קיום תורה. לקרוא, ללמוד, לעיין, ולא להפוך את זה לצד המעשי של החיים, זה לא נקרא תורה. זה פספוסה של תורה. זה החמצתה של תורה. אולי אני אסיים במאמר חז"ל קצר. יש במדרש תנחומא תיאור שחז"ל מתארים אדם שלומד תורה ולא מקיים אותה. יכול להיות פרופסור באוניברסיטה, יכול להיות בחור בישיבה התיכונית או בחור בישיבה גבוהה שלומד אבל לא עושים את זה כלום. אומר המדרש שנקרא מילה במילה. אומר המדרש, כל הלומד תורה ואינו משמר אותה, כלומר לא מקיים אותה, נוח לו, כלומר יותר טוב היה שנהפכה שלייתו על פניו. מה אמרנו? שהתורה היא זאת הרוקמת את החיים המעשיים, כמו האישה. תינוק שנולד נולד בתוך שלייה. זה כביכול, האישה לא עשתה את תפקידה. כי תפקידה לקחת את הפוטנציאל ולהוציא אותו. אל הפועל, אם אדם לומד ולא משומר, אדם לומד ולא עושה, חבל שנברא. כי זה באמת פספוס, מיותר. זה לא מטרת החיים שלך. מטרת החיים שלך זה לקחת את התורה שאתה למדת וליישם כל רגע ורגע, בכל עניין ודבר. אולי נסיים רק בתפילה, שאמרנו רק הבוקר, לא לפני הרבה זמן. אבינו אבא הרחמן, תן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. ומה עכשיו? לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. שלנו מתן תורה כשר, שמח ומעשי. חג שמח.